שעה היסטורית. המהפכה הצרפתית, חלק ראשון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הימים ששינו את פני ההיסטוריה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום?
על המהפכה הצרפתית.
או המהפכה האהובה עלינו ביותר.
לא ספק. מפני שהיא הייתה מהפכה כוללת. והתחילה בצורה התרוממות, והיא סיימה עם השינוי היסודי של החברה.
והיא גם נחשבת לאחד האירועים הנדירים ביותר בהיסטוריה, שבו האינטלקטואלים חשבו על רעיונות פילוסופיים מדיניים, והם בסופו של דבר התרגמו לכדי מציאות שההמונים הובילו אותה.
הובילה אותה ולא הובילה אותה, כלומר, היה רצוני או לא רצוני.
אבל השתתפו בה.
השתתפו בה בצורה מאוד פעילה. ובכן, כנסת המעמדות זה מוסד עתיק יומין מימי הביניים. כל פעם שהדבר לא הלך, למלוכה הצרפתית היא הכריזה על כנסת המעמדות, כלומר מייצגים כל האומה הצרפתית על ידי האצולה, הכמורה והתיירתה, כל השאר, ודנים מה יש לעשות ולתקן את החברה.
כלומר, בעצם המלך שולט, אבל כשהוא נתקל בבעיות שהוא לא בטוח כיצד יש לנהוג בהן, הוא מכנס את כנסת המעמדות.
כן.
ואז עולה הסוגיה לדיון, ויחליטו נציגי העם, כמעט דמוקרטיה.
לא דמוקרטיה, מפני שהם מתכנסים לפי המסדרים. האצולה מתכנסת לחוד, הכמורה מתכנסת לחוד, העמך מתכנס לחוד.
ואני מנחשת שלאצולה יש את הכוח הרב ביותר?
כן, עד עכשיו. ואנחנו מגיעים סוף סוף לתקופה של האצולה אין הכוח ביותר. זה המהפכה של 1789.
אבל עוד לפני כן, כנסת המעמדות יכולה לחייב את המלך לעשות משהו שהוא לא רוצה, או שהיא משמשת בעצם רק כגוף מייעץ, שעוזר לו להגיע להחלטות?
זה המלך חשב שהיא גוף מייעץ, אבל היא לא. ועכשיו אנחנו נראה שהיא חשבה שהיא לגמרי לא גוף מייעץ. בכל זאת, מפני שהמלך יכול היה להרגיש שהמשחק הוא מחור. מפני שבאצולה ובכמורה, שהם היו הקבוצות
החזקות.
הנאמנות לו.
הנאמנות לו, כן.
עכשיו רוח הדמוקרטיה חדרה, והם לא כל הפסוכים שלו המשועבדים.
כשאתה מדבר על רוח הדמוקרטיה, אז כדאי אולי שנזכיר מה המקור, כתבים שהחלו להתפרסם, גם כתבים סטיריים.
זה 100 שנה של ביקורת על המלוכה, ומי ביקר? הסופרים הטובים יותר, דידרו, וולטר, ועל כן הם היו פופולריים מאוד. דרך אגב, ב-5 במאי 1789, כאשר כל כנסת הנבחרים נכנסה לגלי ורסאי, נתקבלה ההכנסה הגוף הראשון, כלומר האצולה, בשקט גמור, כי איש לא ידע מי הם. כאשר המעמד השני, שזה למעשה כאן, הכמורה, כן, אבל אני מתכוון למעמד השני האמיתי, כלומר עמך, אז כולם שאלו, זה הסופר, זה המשורר, זה הליריקן, כלומר...
כלומר, האנשים שהובילו את הלך הרוח של אותה התקופה, היו דווקא חלק מהעמך, ולא מהאצולה.
מן החלק המשכיל של העמך.
אבל כשאתה אומר עמך, למי אתה מתכוון? זה בורגנים? זה אנשים פשוטים לגמרי? זה עשירים?
קודם כל, אנשים שיודעים לקרוא ולכתוב, צרפתית בלי שגיאות.
בלי שגיאות? גם לקרוא ולכתוב וגם בלי שגיאות? יש לך הרבה דרישות.
ואשר הם היו תמיד המשתפים בפעולה עם המלך, בעול כנסת מעמדות קודמת, ימי הביניים, אבל עכשיו ימי הביניים כבר לא עוזרים, שבירה לגמרי אחרת, ועל כן הם נמצאים מול בעיות ללא תקדים.
כשאתה מדבר על בעיות, אז למה אתה מכוון? בעיקר למצב הכלכלי ולרעב של אותה התקופה, או...
הבעיה הייתה כיצד מצביעים. המלוכה הייתה מעוניינת שיצביעו לפי המעמדות. כל אחד לאצולה, כל אחד לכמורה, כל אחד לתיירתה.
כן.
כלומר, כל השאר.
שכמובן צריך לומר שהחלוקה המספרית היא כאן אחרת לגמרי. אם מנסים להשוות את כמות האצילים, כמות הכמרים וכמות כל השאר, כל שאר העם, מדובר באחוזים שונים לחלוטין.
כן, אבל אל תשכחי שבמהפכה הצרפתית הזאת המון כמרים כבר נרכשו לרעיונות החדשים. ככה שהכמורה לא תצביע כאדם אחד, אבל מה שמעניין זה שגם קרב האצולה היו צעירים בעיקר, שלא היו להם אחוזות זוהות, וחשבו, הגיע הזמן לעשות צדק גם בתחום הזה. ברור שהאצולה מצביעה בתור אצולה, ואין טעם להגיד שהיא לא תצביע. אבל היו גם בתוך האצולה, בתוך הכמורה, אנשים הגיעו למסקנה שזאת הזדמנות להקים אסיפה כללית של כל המהפכנים.
כשהמטרה היא מה? להביא להפלת המשטר? או שבשלב הזה אפילו לא נמצאים?
לא, לא. שינויים עמוקים, ולהפוך את צרפת למדינה קונסטיטוציונית.
כלומר, הם רוצים לכונן חוקה?
דוגמה של אנגליה.
רוצים לכונן, אם כי באנגליה אין חוקה של ממש, אלא רק דיבור על חוקה, מין חוקה שבעל פה כזו,
כן.
שכולם מסכימים עליה, אבל הם רוצים להגיע למצב שבו תכונן בצרפת חוקה, שתחייב גם את המלך, ותקבע את הזכויות והחובות של אזרחי המדינה.
כן.
והם מושפעים מהרעיונות המודרניים של וולטר, של דידרו, שדיברו על רציונליות חדשה, אולי אפשר לקרוא לזה כך?
כן,
זה מדויק?
כן, 100%, כן.
בוא נספר על הרעיונות האלה קצת. אני אומרת, אפילו במנותק משאלת ההצבעה.
כן, כל אדם הוא עולם משלו, והוא אדם עצמאי, והוא אדם נאור, והוא הולך לפי האידיאולוגיה שעכשיו מתפשטת. כאדם נאור הוא יכול להחליט החלטות ולהציע הצעות חיוביות לממשלה ולמדינה.
כלומר, כל אחד יכול להשפיע במו ידיו על גורל המדינה ועל מה שקורה גם בחייו שלו וגם בחיי האומה.
כן, ועל כן אי אפשר להצביע לפי הקבוצות החברתיות, אבל יש להצביע יחד, כמו אסיפה לאומית מכוננת.
והם מצליחים להשיג את האיחוד הזה של האסיפה?
המלך ניסה כל כך לגרש אותם, מוטען שהנגרים חייבים להכין את האולם ולישיבה הבאה, אבל הם גילו שיש אולם הטניס מחוסה.
כן.
ליד אולם הנגרים. כן. והם התכנסו כולם, כמרים, גם אצילים, והם החליטו, הם לא ייפרדו עד שהם לא ייתנו חוקה למדינה.
אבל מה האינטרס של האצילים לעשות את זה? ברור לי למה העם הפשוט היה רוצה להתאחד עם האצילים ועם הכמורה, ולהביא למצב שבו הקול שלו הוא בעל משמעות גדולה. אבל למה שהאצילים והכמורה יסכימו לאבד מכוחם, ובעצם להצטרף אל העם?
הם היו אידיאליסטים. זה דבר היפה ביותר. היו אצילים שהבינו שטובת המולדת עולה על נוחיות האצולה.
אבל ודאי היו גם כאלה שהתנגדו בתוך האצולה.
כן, עוד איך. והם הביאו את התנגדותם בצורה פשוטה ביותר. הם הציעו לעשות מצרפת.
לעזוב את צרפת?
כן.
ולעשות מה?
לעשות צבא אנטי-צרפתי בגרמניה. בקובלנץ. כך שהמצב לא היה קל, לא היה ויכוחים תיאורטיים, אלא זה עניין של חיים ושל מוות.
והם באמת עשו את זה? באמת עזבו?
עשו את זה, כן, כן.
והקימו צבא אנטי-צרפתי?
כן.
וניסו להילחם?
ולחמו. אבל לא ניסו. מפני שלצרפתים הפשוטים היה רוב מוחלט. וכל הפגישות בין הצבאות של המתנדבים האנטי-מהפכנים לבין המהפכה, המהפכה ניצחה.
אז בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, נציגי העם למעשה מצליחים להערים על המלך, או לפחות לא ליפול בתחבולה שהוא ניסה להניח לפניהם, ואומרים, בסדר, אם את האולם שלנו צריכים לשפץ בגלל נגרים, אנחנו פשוט נעבור לאולם אחר, ונתדיין שם, שזה פתרון הגיוני מאוד.
הם עשו זאת.
ומה קורה בישיבה?
בישיבה קודם כל הייתה מבוכה גדולה, בני שידעו כיצד אנשי המלך יגיבו, אבל הנס הגדול זה שהם יכלו לקיים את הישיבה, עכשיו ישיבה של כל האומה, נציגי את כל האומה. פרט לאלה כמובן שיפרדו ויעלו,
יעלו,
ירדו לגרמניה או לאיטליה והקימו כוח אנטי-מהפכני.
אבל הם היו מיעוט ממש.
הם היו מיעוט, אם כי גם משפחת המלוכה שיחקו עם הרעיונות האלה.
בוודאי, כי הם חששו מהמהפכנים.
כן.
Sine clergé, sine noblesse, mes chers amis, ont pour nous si grande rudesse, tant de mépris, laissons-les tous en faire à croire, prendre l'état, en attendant, nous allons boire au tiers état. Nous devons tout à la puissance, respect et gare, d'où l'homme a-t-il pris naissance, c'est du hasard. Le premier qui se rendit maître fut un soldat, il fut roi, d'où tenait-il l'être du tiers état. Vous qui nous traitez de racailles si poliment, comme nous vous paierez la taille très noblement. Vive le sauveur de la France, Necker viva! D'où ce héros tient-il naissance du tiers état?
Hamelch le Machal. אחרי כיבוש בסיליה, נתנו לו קוקרדה. קוקרדה זה נייר כזה עם סמל המהפכה, כחול הוא אדום. כי זה הם הצבעים של פריס. זה אונייה גדולה, אדומה, על נהר כחול.
כן, ומה עם הלבן?
הלבן זה הפיוס עם המלך. מפני שהצבע של המלך היה לבן. פרחי הבצלת. ועל כן, במסיבה הזו שהתקיימה ב-14 ביולי 1789, נתנו למלך קוקרדה, כלומר סימן נוצות כאלה, כחול, לבן, אדום. וזה אפשר להגיד שהמלך התפייס עם האומה.
כלומר, בשלב הזה, אנחנו עדיין במצב יחסית שקט בין המלך לבין המהפכנים. המלך לא מעלה בדעתו, אולי הוא כן מעלה בדעתו, אבל זה לא מדובר שיום יבוא והם יתיזו את ראשו.
המלך מפחד מהם. בעיקר שהיו מומנטים מאוד מאוד טרגיים. המלוכה וכל הידידים של המלכה וכל האימיגרנטים, הם חשבו שנציגים בולטים של האצולה ואפילו אחיו של המלך ירדו מן הארץ כדי להקים צבא שילחם נגד הצבא הצרפתי, שנופל יותר ויותר תחת השפעת הקצינים המהפכנים.
אתה מדבר על המלך ועל המלכה, ואנחנו בכלל לא יודעים מי הם.
ובכן, המלך היה בחור טוב, אבל אהב גיאוגרפיה, מה שלא עזר לו מאוד לשתות על צרפת.
לואי ה-16.
כן. ואל תשכחי שהוא בא אחרי לואי ה-15, שבא אחרי לואי ה-14.
שבא אחרי לואי ה-13 אולי? מה אתה אומר?
ככה שהייתה איזו הרגשה ששום דבר לא משתנה.
המשכיות.
אבל לואי ה-14 היו לו רעיונות משלו. הוא רצה למעשה מין דיקטטורה מלכותית, והוא רצה להקים ארמון שהוא יהיה סמל השלטון החדש כפי שראה את המלך.
וזה ארמון ורסאי.
ארמון ורסאי. שזה היה למעשה עולם בפני עצמו. למעלה מ-5,000 אנשים גרו בוורסאי. וזה היה גן העדן של האצולה. טלרן, מי שהתפרסם לחדר מוכר, אמר, מי שלא הכיר 1789 בוורסאי, אינני יודע מה זה מתיקות החיים, לדוסור דה ויבר. מפני שתראי, בין אלפי אנשים שמילאו את הארמון, היו כולם חסידי המלך, וקציני המלך, למשל. הייתה בחורה אחת שהייתה אחראית על הסמלות של המלצריות. אחרת הייתה אחראית על הסינורות. של... כן, כן. אבל דבר אחד הם לא עשו את זה בוורסאי, שארמון עצום, לא היה בתי כיסא עם מים יורדים. ועל כאן כן כל בוקר ראו עשרות משרתים, הפונים עם סירים וביד, מקום נכון. יק ארמון קטן אחד, שהוקם בוורסאי, ושנקרא לפוזיציאנו, היה מסויד עם מים יורדים. וזה היה ארמון האהוב יותר של מרי אנטואנט.
טוב, אפשר להבין אותה. את ארמון ורסאי בנה לואי ה-14?
כן. אבל כנראה הוא... מתו 100,000 איש לבניית הארמון הזה.
100,000 בני אדם?
כן, עיקרים.
תרמו את חייהם?
כן.
כדי שהארמון הזה ייבנה?
כן.
ארמון מפואר מאוד גם בעיצוב שלו ובזכוכיות והנברשות, וגם בצורה שבה התנהל, ארוחות שחיתות. הזכרת את השמלות של המשרתות, שלא לדבר על השמלות של בנות האצולה ושל המלכה עצמה, שהיו מפוארות יותר מכל מה שאפשר לדמיין. אנחנו בעצם מדברים על סוג של, לא רוצה להגיד שחיתות, אבל כמעט, אורח חיים מושחת מבחינת הנהנתנות שלו.
זה הדוסור דה ויבר, מתיקות החיים. החיים חייבים להיות הצגה מתמדת בארמון, מלטפת, נעימה, ואין צורך שאנשים שמנהלים את צרפת תהיה להם שרות.
שזה מדהים, כי בעצם הם חיו שם בסוג של בועה. כן. לא מודעים ולא מאפשרים לכל הסבל בחוץ להיכנס לחיים המושלמים שלהם.
לואי ה-14 חשב להיפך, שהוא חלוץ, שהוא ממציא צורה חדשה של מלוכה, שכל המלוכה למעשה משרתת את המלך, ולא בא במגע עם האזרחים האחרים, אלא מסתגרת בארמון מפואר.
המדינה זה אני.
המדינה זה אני, זה אמר לו 14 עוד קודם. והוא טען שאם אנחנו יודעים מה השעה, אני יודע בדיוק מה עושה המלך. כי הוא היה מאוד מסודר, ופעל לפי שעון.
אבל אתה יודע, זאת צורת מלוכה שאולי משרתת היטב את המלך ואת בני משפחתו ואת חוג מקורביו, אבל ודאי לא מיטיבה עם העם.
העם, מי העם? קודם כל, אלה הם העיקרים, שהיו חייבים לשלם מיסים. האצילים לא שילמו מיסים, זה כבר הדבר הזועק ביותר.
האצילים, האנשים הכי עשירים שנהנו מכל מה שלכם מה להציע?
לא, לא, לא שילמו מס.
כן, לא שילמו את המס.
אלא המס בא מן המדינה כולה למען האצילים הללו.
כלומר, אתה רוצה לומר לי שהמדינה למעשה נתנה הטבות מפליגות לעשירים והכבידה את עולה על העניים? יכול להיות שזה מה שהיה?
בדיוק.
קשה להאמין.
אני חושב
שעד... כי אנחנו חיים היום במציאות שזה בכלל לא קורה.
ערב המהפכה הצרפתית. עוד מעט את עושים עם בריקדות. ותתקוממי.
אני נמצאת ערב המהפכה הצרפתית. סוגיה מעניינת, אני בהחלט אשקול את זה. אם כי אם אני אחליט לעשות משהו בסגנון, זה ודאי לא יהיה בדרכים אלימות כמו התזת ראשים.
לא אלימות, אבל ללכת עם אבוקה בוערת באמצע רחוב, זה לא אלים, זה מאיר.
גם התוכנית שלנו היא אבוקה בוערת, פרופסור.
נניח.
אז אם נחזור למהפכה הצרפתית האמיתית, שם האצילים לא משלמים מס, לא, המס...
קודם כל אני נעשה פרט קטן. הייתה הצעידה של הנבחרים בוורסאי. קודם כל וורסאי, זה כבר אמרתי, זה יצירה בפני עצמה כדי להרחיק את השלטון מן העם, בתנאים נהדרים, בתפאורה יוצאת מן הכלל, לא בפריס.
ומי שחי שם עכשיו זה לואי ה-16 ששולט, ורעייתו מרי אנטואנט.
ו-5,000 אנשים אחרים.
כמובן.
כן.
ואז נבחרי העם, שהם כבר אספת העם הכללית, כלומר לא כן. כקבוצות, מגיעים יחד אל הארמון.
לא, מעניין שכאשר העסק נפתח, כל אחד כאשר ראה את האצולה עוברת, שאלו מי הוא איש הזה, איש לא ידע אותם. לעומת זאת, כשהבורגנות עברה, הסופרים, הפילוסופים, כל אחד הכיר אותם, והם פופולריים, והם השיבו לברכות.
שאתה יודע.
היה ברור שכובד המשקל של החברה הצרפתית נמצאת עכשיו בתחום אחר לגמרי.
שזה, אפשר לומר שחברה נמדדת בגיבורי התרבות שלה. והחברה הצרפתית, העובדה שהיא שמה לעצמה כגיבורי תרבות של ממש את הסופרים ואת הפילוסופים ואת האינטלקטואלים, זה אומר הרבה על החברה הצרפתית, ואני לא אגיד אף מילה על מה שקורה היום, כבר דיברנו על זה די כאן בישראל.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך שגם ההישגים של האינטלקטואלים היו עצומים. למשל, וולטר למשל, הגיע למסקנה שפרוטסטנטי אחד לא התאבד אלא נרצח, והוא לבדו, וולטר, אדם אחד, ניהל מאבק למען צדק האיש הזה, גייס את המלכים, גייס השליטים, ועד הסוף בית הדין העליון ביטל את האשמה, והאומלל הזה הוכרז חף מפשע.
שזה די מדהים, כי שנים אחר כך זה מהדהד לסיפור אחר של אמיל זולה, שגם הוא ניהל מאבק להוכחת חפותו של דרייפוס.
והצליח.
ושוב אנחנו רואים איך העיתונאים, הסופרים, האינטלקטואלים, מובילים בכוחות עצמם, מהלכים שמשנים את ההיסטוריה.
נכון. כשהמרד הסטודנטים בפריז...
ב-68.
הייתי שם.
1968. אוקיי, איתך אי אפשר לדעת, אולי גם היית ב-1768, לפעמים אני שואלת את עצמי.
ואז דרשו מדגול לאסור את כל המנהבים מדי.
הסטודנטים.
הסטודנטים, והוא השיב, לא אוסרים את וולטר. כלומר, הוא הודה שאין כוח שיכול לאסור את זה.
את הרעיונות, את הרוח.
כן. וזה לטובת, כמובן, התרבות הצרפתית, שהצליחה יחידה מכל התרבויות האירופאית אחרות להכניס את הרעיונות שלה על כס המלוכה.
בהחלט. אבל אם אנחנו חוזרים למצב הפוליטי שבו עזבנו, דיברת על חברי אספת העם שהגיעו לארמון ורסאי, אני עוד רוצה לפני כן לשאול אותך על אורח החיים שניהלו לואי ומרי אנטואנט בוורסאי, כי לפחות על פי הסיפורים הם הביאו את הנהנתנות לכדי סי.
כן, אבל אני רוצה לדוגמה. המלך יצא לצייד כל יום, וכשהוא לא צד איזו חיה גדולה, הוא היה כותב ביומן כלום. ב-14 ביולי 1789,
יום כיבוש הבסטיליה,
הוא ידע שישמעו עוד בפריז, הוא ידע שעולים על הבסטיליה, הוא כתב ביומן כלום. זה טרגי מאוד.
כלומר, הוא היה עיוור לכל מה שמתרחש. הוא היה עסוק יותר בשגרת חייו ובאורחות יומו, שאגב, זה מה שאמר לואי 14, כך צריך מלך להתנהל.
כן.
אבל זה גרם לו לא להבין את המהפכה העצומה שמתחוללת בפריז ובכלל, בצרפת.
הם לא היו גאים על מה שהם עומדים בראש האינטליגנציה האירופאית. אם כי היו מלכים אחרים, כמו מרי תרזה, הכסת האוסטרית, פרידריך השני, המלך הפרוסי, ויקטרינה השנייה, הקיסרית הרוסית, שהם הזדהו עם הרעיונות של המהפכה.
אבל תקן אותי אם אני טועה, אם אני זוכרת נכון, הקיסרית האוסטרית היא אמא של מרי אנטואנט.
בדיוק.
אז אם הקיסרית האוסטרית מזדהה עם הרעיונות המהפכניים, איך זה שהיא לא מעבירה את המסר לבת שלה?
בבית שלה בווינה הייתה אווירה נהדרת, חברות עם המשרתים, גמיטלישקייט, זו מילה גרמנית שאומרת נוחיות, נימוס, אווירה טובה, אבל היא לא הביאה את זה לפוליטיקה. כמובן שהמדינה נועלה על ידי הצילים.
Les grands seigneurs s'avilissent, les financiers s'enrichissent, tous les poissons s'agrandissent, c'est le règne des vauriens. On épuise la finance en bâtiments, en dépenses. L'État tombe en décadence. Le roi ne met ordre à rien. Une petite bourgeoise élevée à la grivoise, mesurant tout à la toise, fait de la cour un taudis. Le roi, malgré son scrupule, pour elle, follement brûle. Cette flamme ridicule excite dans tout Paris. Cette catin subalterne insolemment le gouverne et c'est elle qui décerne les honneurs à prix d'argent. Devant l'idole tout plie, le courtisan s'humilie, il subit cette infamie et n'est que plus indigent. Si dans les beautés choisies, elle était des plus jolies, on pardonne les folies quand l'objet est un bijou. Mais pour si mince figure et si sotte créature s'attirer tant de murmures, chacun pense le roi fou. Il est vrai que pour lui plaire le beau n'est pas nécessaire, vingt milles sur lui faire trouver son grouin gentil. On croit aussi que d'estrade si vilaine, si maussade aura bientôt la passade. Elle en a l'air tout bouffie.
כך או אחרת, מרי אנטואנט והמלך לואי ה-16 מנהלים חיי מותרות בוורסאי, לא מודעים למה שקורה, ואז אתה אומר, מגיעים חברי האספה הכללית לוורסאי.
כן. הם אחרים מפני שהמלך הזמין אותם.
כלומר, זה לא ניסיון להיכנס בכוח?
לא, אלא... לא, לא, לא. ועכשיו קרה משהו מעניין. היה גדוד צרפתי מורכב מגרמנים, שהיה נקרא לרויאל אלמה, הגרמני המלכותי. ומרי אנטואנט כנראה סימנה לגדוד הזה להיכנס לפריז ולהיות ער. כאשר הפריזאים הבינו שהרויאל אלמה, הגרמני המלכותי, עומד בשביל פריז, אז פרצה המהפכה וחוזק, והיו גם כללות נגד הרויאל אלמה. כלומר, המהפכה מקבלת צביון לאומי.
כלומר, האימות הזה בין הצרפתים לבין הגרמנים מאחד את העם הצרפתי ואומר להם בעצם אתם אומה אחת נגד האומות האחרות.
ואני מניח שיש בין המאזינים גם גרמנים, אנשים שמגמגמים.
כן.
זה קורה.
זה קורה בהחלט.
וזה לא מוכרח להיות בושה. אבל קרה דבר מעניין. היה עיתונאי, קמיל דה מולן, שהיה מפורסם כגמגמן. הוא לא יכול היה לדבר על ה... ובאותו יום, 13 ביולי, יום אחד לפני תפילת הבסטיליה, הוא התייצב בכיכר ונאם נאום יוצא מן הכלל, שנשתמר לעצם היום הזה, והוא קרא למעשה להגיב בכוח על כל הפרת השלטון החוקי, על ידי משפחת המלוכה, או על ידי גרמנים שלוחמים למשפחת המלוכה, ככה שכאן העניין המהפכני ניצח. לא הייתה פעולה צבאית נגד המתקוממים, וזה נתן להם כוח, תקווה והתלהבות.
רגע, אני רוצה להבין. המלך ציווה על חייליו להילחם במהפכנים, אבל החיילים הזדהו עם רעיונות המהפכה ולכן לא פעלו נגדם?
לא היו פקודות ברורות.
כלומר, המלך פשוט הוא... כינס, הוא לא כינס, ידע מה קורה מסביבו.
הוא כינס הצבא, ואחרי זה יהיה למה שפיעות דמים. זו, יש להגיד אותו בתו,
כן.
שהוא היה נגד שפיעות דמים. הוא ידע שזה יכול להביא לשפיעות דמים. ועשה להימנע מזה בכל מחיר.
אז איך הוא כן מנסה לפתור את הבעיה?
הוא אהב גיאוגרפיה, הוא עבר לקלדוניה חדשה, האם באוקיינוס השקט, זה עניין אותו.
זה וצייד.
וצייד.
כמובן.
כמובן, ואני רוצה להגיד לך מה שאמרתי. ב-14 ביולי הוא כתב ביומנו כלום.
כן, יום סתמי בתולדות האומה הצרפתית.
אבל זה ידע בדיוק מה שקורה בפריז.
אבל מה הוא בכל זאת עושה? כי הוא מבין שיש כאן בעיה. אז הוא מזמין את נציגי האספה, זה לא פותר את העניין.
הם מזמינים את עצמם. הוא הזמין אותם כנציגי המעמדות.
אבל הם מגיעים כגוף אחד.
אנחנו נציגי האומה.
ומה הם בעצם אומרים לו? מה קורה בפגישה הזאת ביניהם?
זה מאוד מסיק, דרך אגב. מפני שהמלך בא ושם את הכובע שלו. אז כולם שמים את הכובע. ואז המלך הוריד את הכובע. ואז כל אחד שהיה עם כובע גם כן הוריד. מפני שאם המלך הוא לא לכובע, אסור להצילים. כן. וזה היה ספונטני. כלומר, הוא לא ארגן איזה המלך, אבל הוא חייב להבין מהו מצב הרוח.
ומהו מצב הרוח באמת? מרדנית?
מרדנית, ושלמעשה האצולה מקבלת הרבה מן הרעיונות של המעמד השלישי. היא עוברת פחות או יותר להשקפת בורגנית.
אז כולם נגדו?
לא כולם, כי אמרתי לה שהיה...
בסדר, אלה שעוברים לגרמניה, בסדר.
לא, לא, זה לא ככה. והם יגרה, אלה היו חזקים מאוד. ואז בא עכשיו, לפי דעתי, הנקודה המרכזית. אציל גרמני, מרכיב בראונשווייג, מודיע שאם יעשה משהו נגד מלך צרפת והמלכה, לא יישאר בית על הבית בפריז.
סליחה, למה הוא מתערב?
כי הוא חייב להגן, אל תשכחי שמרי אנטואנט היא ביתה של מריה תרזה.
קיסרית אוסטריה.
אוסטריה.
ולכן הגרמני מתייצב לצידו של המלך.
כן, אם אפשר להגיד ככה. לא יישאר בית על הבית, זה איום גדול.
והאיום הזה, כפי שקורה בדרך כלל בהיסטוריה, גורם כמובן למרדנים להתחזק.
עוד איך.
כי הוא מאחד שוב את כולם נגד האויב הגרמני.
פשוט מאוד, ראו שמאיפה הסכנה, מישהו מכריז במלחמה, מישהו מעניש את הצרפתים, אוי ואבוי, לעשו משהו.
מי שפוגע בכבוד הלאומי של הצרפתים?
כן, אבל אל תשכחי שאלה שיצאו, היו אחיו של המלך, היו קרוביו, ועכשיו בא מי שהוא זר, גרמני, הוא מאיים על הצרפתים, שאם יעשו משהו נגד, אותם מתנדבים נגדכם, אוי ואבוי לכם, כי אני אבוא עם הגדודים הגרמנים. זה כמובן כישלון טוטלי.
וצריך לומר שזה לא רק עניין של הקרבה המשפחתית לקיסרית אוסטריה. בעצם מה שקרה זה שהמדינות מסביב לצרפת קלטו שיש פה מצב נפיץ מאוד מבחינתם. שאם באמת בצרפת יצליחו ההמונים להפיל את משטר המלוכה, זה יכול להיות כמו אבני דומינו שהתגלגלו, ובסופו של דבר יובילו למפלתם של משטרי מלוכה ברחבי העולם.
שני רוסים התלהבו מרעיונות האלה,
כן.
והוציאו ספרים ברוח הזאת. הקיסרית יקטרינה אסרה על הפצת הספר. כלומר, היא העריכה את התרבות הצרפתית, היא דיברה צרפתית, היא אפילו הוציאה עיתון בצרפתית. זה פנטסטי, סימן שרוסים יכולים להיות צרפתית.
מה, הצולה הרוסית כולה דיברה צרפתית, כן. בתקופות מסוימות.
ופתאום בא העונש הזה, שהם יכולים לצטט את הצרפתים, יכולים להשתעשע, מה שיורים בצרפת, אבל לא להעביר את זה לרוסיה.
כן, כולם חששו שבעצם גם העמים שלהם התקוממו.
כן.
ולכן הם מתגייסים לטובת המלך, אז נוצר פה מצב אבסורדי כמעט, שהעם מתקומם נגד המלך שלו, ומי שעוזר לו הם כוחות מן החוץ.
כן. ואז ברגע גדול, בוולמי, וולמי זה כבר קטן, ששם יש תחנת רוח. והגרמנים חודרים בצרפת. ואז הצבא הצרפתי בפעם הראשונה חייב להימצא מול אויב כשעדיין הוא לא נאמן המלך. ואז החיילים הצרפתים מסתערים עם הצעקה ויב לנסיון, תחי האומה.
ולא תחי המלך.
תחי המלך. ואני רוצה להגיד לך, באותו יום היה איזה פקידון גרמני שחזר מן הקרב ושאלו אותו, מה ראית? הוא השיב, ראיתי שבא השקפת העולם חדשה בו, והיא המנצחת. לאיש הזה קראו יוהאן וולפגנג פון גוטה.
מה אתה אומר?
כן. הוא הבין באותו יום שעכשיו יש שינוי ערכים ויש כוח חדש, האומה, ואין מה לעשות.
כי עד עכשיו באמת, אז מדינות התאגדו סביב שלטון המלך, שיכול היה להטיל עונשים ולגבות מיסים, אבל פה יש לנו התהוות של תודעה לאומית.
כן.
שהצרפתים רואים את עצמם כגוף מאוחד, שיוצא לא. להילחם הם, מול
הם,
מי ש...
הם הסכימו לשלם מיסים, אבל הם הסכימו לשלם מיסים אם אתה עשיר. אם אתה לא עשיר, או אתה עשיר ולא רוצה לגלות את העושר, אתה כן תשלם מיסים. קודם כל, בפעם הראשונה, אצולה הייתה חייבת להודות מה רכושה.
כן.
מה יש לה. כל אחד היה סודי. ואז הצרפתים קיבלו סחרחורת. כשהם גילו מה כוחה של האצולה, אושרה של האצולה.
Bien que j'ai une patente, une femme et des enfants, je n'aime pas complaisante, des impôts, je le défends. D'enrichir notre patrie, nous devons être contents. Augmentez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Mon voisin me scandalise par un luxe injurieux. Tous les jours sous sa remise roulent des chars orgueilleux. J'entends dans son écurie hennir trois chevaux fringants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Ma femme est assez jolie, j'en suis même un peu jaloux, car elle aime à la folie des chats blancs et des chiens roux. De cette ménagerie, j'abhorre les habitants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Je ne bois que de l'eau claire, par goût je ne fume pas. Frappez le vin et la bière, n'épargnez point les tabacs. Seulement, l'épicerie souffre depuis bien longtemps. Dégrevez-la, je vous prie, messieurs les représentants.
אבל צריך לומר בכל זאת מילה טובה על האצילים, כי כפי שאתה מספר...
הם דיברו צרפתית טובה.
זה נכון, אבל מעבר לזה, הרי אמרת שנציגי האצילים תמכו ברעיונות המהפכניים. והרעיונות המהפכניים, חלק, בסדר. אבל אותם חלק...
וחלק הלך להתגייס...
לטובת הצבא האנטי-צרפתי, אני זוכרת. אבל אני אומרת, אלה שבכל זאת תמכו ברעיונות המהפכניים, זה מעשה מאוד לא טריוויאלי, כי יש פה מצב ברור שבו האידיאלים גוברים על האינטרסים המיידיים.
אבל היו כאלה. כלומר, הייתה הקבוצה הצרפתית שתמכה באופן רציני ועקבית על השינויים הגדולים.
וזה מדהים, כי כמה פעמים בהיסטוריה זה קורה, שקבוצה חזקה, שלטת, מוכנה לאבד את כוחה, מוכנה להעמיד את עצמה למבחן הציבור, לגלות את הנכסים שלה, להתחיל לשלם מיסים, וזה בעבור אידיאלים, זה יוצא דופן.
ועכשיו בא עניין הבסטיליה. הבסטיליה הייתה בית סוהר ענקי.
כן, רבים חושבים בטעות שמדובר בארמון המלך, אבל ממש לא.
לא, לא. בסטיליה קודם כל הייתה בגדה הימינית, ששם אינם בניינים מפוארים. הכל זה על הגדה השמאלית.
כן.
והבסטיליה היו בסך הכל שבעה אסירים.
שבעה אסירים? כן. בכל בית הכלא הגדול הזה?
כן. אבל חשבו...
הרבה עבודה הייתה לסוהרים
שם. חשבו שיש שם המונים של אסירים, אבל כן, העם רצה לשחרר. את האסירים.
בעצם זה היה סמל, כמו הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים במהלך המפלחות.
הם התנפלו על הבסטיליה, מפני שהם חשבו שיש מחסן נשק בבסטיליה. והם נכנסו וראו שיש נשק, אבל לא בכמויות שהם קיוו. ואחרי זה, היו אנשים ששוחררו, ארבעה זייפנים של מטבעות, שניים בגלל התנהגות מינית, בלתי מוסרית, ועוד אחד. לא היה כדאי...
ועוד אחד שלא היה שם.
לעשות, לגבוש את הבסטיליה.
בשביל השבעה האלה.
אבל התלהבות כבר לא מצאה גבול.
מעבר לזה, יש כאן גם כאמור את המישור הסימבולי של עם שלמעשה פורק כל עול, משתחרר מכבלי המשטר של המלך, ואומר, סליחה, מי שאתה בוחר להכניס לכלא, אנחנו בוחרים לשחרר.
ואל תשכחי שהם התיזו את ראשו של מנהל הבסטיליה ותהילו בפריס כשהם מחזיקים את הראש שלו בשיא חנית.
טוב, זה קצת
כן.
דוחה.
מהפכה היא מהפכה.
בסדר, היו גם מהפכות שקטות בהיסטוריה.
כן.
אבל המהפכה הזאת הייתה צריכה כנראה לעשות עם אלימות.
Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchez, qu'un sang que paix
מי מוביל את הציבור הצרפתי?
היעקובינים. אלה העשייה הקיצונית בעם הצרפתי. הם נקראים ככה יעקובינים מפני שזה המסדר דתי, והם התכנסו בכנסיית יעקובינים.
כן.
דרך אגב, הם התיישבו בתוף אולם הסיפה לפי חישוב מסוים. מי שהיה מבחן התיישב למעלה וקרא להם ההר. מי שהיה פייסן התיישב למטה וקרא להם הביצה. שעד הסוף כולם עשו להיות בהר ולא בביצה.
כן. התהפכו יחסי הכוחות.
כן, כן.
באופן כללי גם נראה לי שיותר נחמד להיות בהר מאשר בביצה. ביצה היא לא סימפטית כל כך.
דרך אגב, מי שבחר את הכינויים הללו, הייתה לו מטרה פוליטית מאוד ברורה.
אם נבחן פעם את המשמעות של כן. שפה ושל מושגים בהתהוות של פוליטיקה בעולם, אנחנו נגלה הרבה דברים מאוד מעניינים.
ועכשיו קוראים כל מיני דברים מעניינים. הצבא מתחיל להיות כוח בפני עצמו. הצבא שלחם בכל החזיתות וניצח.
את הצבא האנטי-צרפתי ואת הצבאות הגרמניים.
כן. ולמעשה, הפטריוטיזם הצרפתי מודה לצבא. ויש התלהבות, התאומה, אהבה ממש.
וגם הצבא מתגייס לצידו של העם, ולא כן, לצידו של המלך.
ומה שמעניין, זה שהצבא הזה של נסיכים והאריסטוקרטים מוכה. ולא חודר לצרפת. ועל כן החיילים עכשיו צועקים ויב לנסיון, תחי האומה. שזה ה... ואל נשכח שגם בלילה אחד מהנדס אחד צעיר שראש העיר של סטרסבור נתן לו מקלט בעירייה. ולילה לא ידע מה לעשות. במקרה היה פסנתר בחדר המיטות שלו, ואז בלילה אחד הוא כתב את המרסלייזה. גם המוזיקה וגם המילים. ולמחרת הוא שר על זה בסלון ראש העיר. וזה כמובן את ההתלהבות עצומה. אם כי השיר נקרא המרסלייזה מפני שהמתנדבים ממרסי הביאו אותו לפריז. אם כי הוא חובר בסטרסבורג וחייב להיות הסטרסבורגית. מילא.
אבל מרסייזה יותר, יותר קלית.
את חושבת,
מה אתה חושב, אם הם קוראים לזה סטרסבורגייזה, זה היה מטריד קצת, זה היה קשה לבטא.
מה פתאום?
אז אנחנו עושים כאן צדק היסטורי. בוא נשמע את הסטרסבורגייז.
אני אבקש אותך לא להטיל ספק בהשתייכותה של אלזס לורן לצרפת.
אני מתנצלת, לא התכוונתי להרגיז את הכבוד והגאווה הצרפתית הלאומית.
100%.
אז עד עכשיו שמענו למעשה את הפרק הראשון במהפכה הצרפתית, אחת המהפכות הגדולות והמשמעותיות ביותר בתולדות העולם המערבי.
אבל אל נשכח שהם ידעו שהייתה מהפכה בארצות הברית לפניהם. ואז הייתה קבעת פנים חגיגית לבנג'מין פרנקלין. אשר כפי שאתם יודעים, היה גם פיזיקאי ועסק בכל מיני ניסיונות למשוך את הברק ולעשות אותו בלתי מסוכן. ואז לאחר שהוא לחם גם נגד ג'ורג' השלישי, מלך אנגליה, הכתובת הייתה, הוא הוציא את החרב מיד המלך והוא הוציא את הברק מידי אלוהים.
ועל הקשר הזה בין המהפכה הצרפתית לבין המהפכה האמריקאית נדבר בשבוע הבא.
לא ספק.
שעה היסטורית. המהפכה הצרפתית. חלק ראשון. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הימים ששינו את פני ההיסטוריה. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, שחף בן לוי, אור אנצר ואסף סיטון. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מתוך יצירותיהם של ז'אן בטיסט לולי, ז'אן פיליפ רמו, יצירות היסטוריות צרפתיות ומתוך מוסיקה לריקודים מרואה.